פרק ד', התחלנו פרק ד'. נכון, אמרנו שהפסוק הזה, ואלי בן 98 שנה, ועיניו כמה, לא יכול לראות, הוא פסוק קריטי, אתם זוכרות? היה הוא פסוק קריטי, כי בלעדיו אי אפשר להבין באמת מה קורה פה. בלעדיו אי אפשר להבין באיזה מרחק אלי ישב מהעיר. אתם בעניינות? צריכות לדקה לשקוע שם, בתוך הפסוקים. אני אגיד לכם מה קרה, הייתה מלחמה נוראית, זוועתית, עם 34,000 הרוגים. והמחנה הישראלי הובס, לא הפסיד בקרב, הובס, התפרק לגמרי. והארון עולים נלקח, וגם שני בניך מתו. מגפה גדולה הייתה בעם, ויש לזה מחירים כבדים, וזה יום של שואה ויום של זוועה. ובאמצע היום הזה, פתאום בא איש בנימין, שרץ קילומטרים, עשרות קילומטרים, רץ. אנחנו לא מבינים למה, לבנימין, הוא בא להגיד משהו בעיר. ואיך שהוא הגיע, והאיש בא להגיד בעיר, ותיזה כל העיר. אז דייקתם, אתם זוכרות שהוא עוד לא הספיק להגיד שום דבר. הוא עוד לא הספיק להגיד שום דבר. ראו אותו, וזה מקבל תיווכים וביסוסים, מאוד משמעותיים מזה שהיחיד שלא ראה אותו, שואל מה היה הדבר, הוא לא ראה אותו, זה לא היה רחוק, כי הוא דיבר והוא שמע אותו. אתם זוכרות את כל ה... מישהי לא זוכרת? לא זוכרת? מישהי לא זוכרת? לא. לא ענינו למורץ. אבל הרבה דברים עוד לא ענינו. אבל זה עוד לא נפתח לי. ועוד שיש בנימין מערכה בראש שלו ביום ההוא. באותו יום, אחרי שני יומיים של לחימה, אחרי שנגמר הקרב, והוא כבר ראה איך ארון אל שלוקים נפל בשבי, הוא הספיק עוד לרוץ ולרוץ ולרוץ באותו יום, כתוב ביום ההוא. ומדיו קרועים, והנה אלי. אז מה איש הזה אומר לאלי? רגע, אז מה ראו אותו, אמרנו? כולם ראו אותו והתחילו לצרוח, נכון? לא שאלו שאלות, ראו אותו והתחילו לצרוח. למה? זאת השאלה. מה הם רואים שהוא מתחיל לצרוח? אלי לא יודע, אלי מת בלי שהוא יודע, נכון? כי הוא אמר לו, אלי מת כי הוא שמע שארון אלם נפל בשבי. אז יש פה כמה שאלות. שאלה אחת, למה הוא רץ? שאלה שנייה, למה הוא רץ לשילה? למה שמישהו ירוץ? הוא רצה לעשות כושר, כנראה לא זאת התשובה, נכון? אז למה הוא רץ? רץ זה לזוז מאוד מהר. למה הוא רץ מאוד מהר? הוא ראה מישהו רץ, לא בגלל שהוא רוצה לעשות כושר, אז למה הוא רץ? שתי אפשרויות, נכון? זה לא מסובך מזה. אפשרות אחת, שהוא נורא רוצה להגיע מהר לאן שהוא. אפשרות אחת שהוא נורא רוצה להתרחק מהר מאן שהוא. למה יש להתרחק משם מהר? בקיצור, תשמעו, דיברנו על זה. אם הוא היה סיסרא, שר צבא כנען, אז ברור למה ברק ירדוף אחריו עד אוהל יאש יתקדם. כמו שהרבה חיים זה מסוכן, אבל האיש הזה הוא בינתיים חסר שם. הוא סתם אחד. יש לו שם, והנביא לא אומר את השם שלו, אתם יודעות משהו שלו. בינתיים הוא סתם אחד. אז לא, אין חשש שירדפו אחריו. מה? כן, אבל גיליתי לכם understatement, זאת אומרת, גיליתי מה שחזל אמרו זה. שאול בינתיים עכשיו הוא סתם אחד. אנחנו ננסה לדעת היום איך חזל ידעו איזה שאול, אולי היום, אולי בשיעור הבא. אבל הפסוקים זה סתם אחד. אם תגיד איזה שאול, אם חזל יכתבו איזה שאול, הם יעשו לך את הפרק. את לא תביני כלום, לדעתי. אז למה שמישהו ירוץ משדה המערכה? למה? כי הוא לא רוצה למות, הוא רוצה לברוח, נכון? אבל בשביל זה כמה, אם את לא רוצה למות, אז חיית לא תמותי. אבל אם מישהו רוצה לברוח משדה הקרב, אז כמה קילומטרים הוא צריך לברוח? לא הרבה. למה לא הרבה? כי אף אחד לא ירדוף אחריו. למה שירדוף? למה בזבז כוחות עליו? סתם אחד. הרגו 30,000, כולם ברחו, נגמר. הפלישים, היום מלחמה רק התחילה, היא לא נגמרה. יש לי מבוא אחרי זה עם יחידות ושוטרים ושבק וכלבים, וואי וואי וואי, מה נעשו לנו? לא כדאי אם נזכור ולא כדאי נזכור. כמו אם מביא עושים משכן שילוב. אין סיבה שעכשיו בזבזו יחידות במרדף אחרי זה סתם אותו. אז למה הוא בורח כל כך הרבה קילומטרים? למה הוא רץ 10 קילומטרים? למה הוא לא רץ הביתה? למה הוא רץ לשילוב? הוא רוצה להגיד משהו בשילוב, נכון? כתוב, האיש בא להגיד בעירו. מה הוא רוצה להגיד בעיר? שעות אחת להגיד שהמלחמה נגמרה, זה לא להגיד. אז אותם בעברית בואו נדייק, יש הבדל בין לומר, לדבר, להגיד. נכון? מה זה להגיד? אתם משתמשות במילה להגיד לפעמים? מתי? אני אגיד אותך לאמא, זה בדרך כלל. מה הכוונה? לא, לא, אני אומר אותך לאמא. או אני אדבר איתך, אני אשוחח עלייך. מה זה אני אגיד אותך לאמא? מה זה להגיד? נגיד. נגיד בעברית זה שם עצם, לא שם קול. נגיד זה, זה מושל, נכון? נגיד בנק ישראל. נגיד זה להגיד פקודות. אז אנחנו אומרים דברים, כה תאמר בני יעקב, ותגד לבני ישראל. כה תאמר זה אמירה נעימה, רכה. למי אומרים את התורה בצורה נעימה? לבית יעקב. אתם לא שם, לא מכירות. בית יעקב זה הבנות. ולבני ישראל צריך להגיד, קשה, פקודות. הוא בא לתת פקודות בעיר, כתוב, האיש בא להגיד בעיר. אז האיש הזה רץ, למה שהוא ירוץ? כי אולי הוא מאוד חשוב. שרצים אחרי מישהו, תדמיין רצים, למה רצים אחריו? מאיזה סיבה כדאי לרוץ? אולי מאוד אוהבים אותו, כולם רוצים להיות איתו, נכון? אבל זה פחות פה. איך את רואה איש יוצא מהבנק עם תיק וכולם רצים אחריו? מנסים לרוץ אחריו מאוד מהר, אז למה הם רצים אחריו לפי דעתכם? כי מה? הוא גנב, אז מה, למה הם רצים אחריו? כי הוא גנב? למה לתפוס אותו? לתפוס את התיק שלו, את מתכוונת. באותה הזדמנות, גם לתפוס אותו, שהוא לקח לנו עוד. התיק הזה זה לא התיק שלו. אם את רואה מישהו רץ מחנות או מבנק, ובואו, תפסו אותו, אז אנחנו מבינים שהוא גנב משהו, נכון? אם הוא גנב משהו רציני, אז הרבה אנשים יצאו למרדף הזה. אם האיש הזה רץ מרתון, עשרות קילומטרים, סימן שמה? או שהוא כזה חשוב, או לא כזה חשוב, או שיש לו ביד משהו חשוב, נכון? משהו מאוד חשוב, משהו שהגיוני שהפלישתים לא יוותרו. גם הפלישתים אמרו עם שני מימי מלחמה. ויש משהו שאולי הפלישתים ירוצו אחריו עשרות קילומטרים. לא כדאי להם. הם כבר קיבלו הכל. הרגו את עם ישראל, עשרות אלפי הרוגים. ושני בני אלי, חומיות קלאס. ומגפה גדולה. והארון אלוקים בידיים שלהם. מה יכול להיות? מה יכול להיות? שמשהו מעצבן אותם כל כך, לא האיש, אלא מה שיש לו ביד, שיש סיכוי שתראה, אין להם סיכוי, לאף אחד אין כושר כמו האיש הזה. אף אחד לא מסוגל אחרי שני ימים קרב לרוץ עשרות קילומטרים. אז יכול להיות שהוא לקח להם משהו. מה הוא עושה עם המשהו שהוא לקח להם? הוא לקח להם משהו, לאן הוא רוצה לקחת אותו? למשכן, נכון? מי שרואה את המשהו הזה, מה עושה? מצורח. נכון? בואו תחברו. זה לא אחד עוד אחד, זה אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. הם קיבלו הכל, הם ניצחו, הפלישתים קיבלו הכל, הם ניצחו, הם שברו את ארון השם. נכון שהוא לקח להם משהו, מה? המשהו הזה קשור למשכן, נכון? הוא מביא את המשהו הזה למקום המשכן וגם זה, יש בזה משהו להגיד, נקודה. אבל מי שרואה את המשהו הזה גם מאבד את השפיות. איזה דבר זה? הוא מאוד מאוד חשוב ויקר. איזה דבר הגיוני שהפלישתים יקחו את יחידות העילית הכי הכי גדולים ויגידו, תרדפו אחרי האיש הזה, תתפסו, אל תיתנו לברוח. אחת לכם. צריך דבר יקר יקר, נכון? דבר חשוב חשוב. דבר ששם את כל הניצחון שלהם באור חיוור. הם כל כך שמחו ופתאום הוא לקח להם משהו שיאו! הם משתגעים. זה משהו שמי שרואה אותו, מתחיל לצרוח. מה זה יכול להיות? זה יכול להיות חתול של אחד החיילים פלישתים? כנראה שלא. בואו נמשיך. מה זה יכול להיות? מה הדבר הכי יקר שם? מה? איזה לוחות? למה הם הכי יקרים? זאת אומרת, הארון הוא קדוש רק בגלל? אם האיש הזה לקח את הלוחות, בסדר? ככה נראה לך מתוך הפסוקים? כן? אם הוא לקח את הלוחות, אז זה עונה על כל הקושיות? שווה לפלישתים לדוף אחרון? לא, היא לא אמרה את הארון, את הלוחות. מה זה הלוחות? הלוחות זה שני לוחות, יש שחורה על גבי יש לבנה, זה הלוחות הראשונות. יש את הלוחות השניות שמשה רבינו כתב על איזה מחצב סנפירנו, איזה יעלום מאוד מאוד ענק. אם מישהו, אם אחד הלוחים בישראל הצליח לקחת את הלוחות מתוך הארון ולברוח, אז מה הפלישתים יעשו? הם מה זה יחסו, נכון? כי מה ההישג הגדול שלהם בקרב? שהקמאה, ככה הם קוראים, זה קמאה. אלוהים, אלה הם האלוהים האדירים המקים את מצרים בכל מכה במדבר. אוי לנו, מי יצילנו מידם? אם זה נפל בשבי, ומישהו לקח להם, אז מה נשאר להם? נשאר להם הקופסה. הקופסה יקרה מאוד אותם. זה יכול מאוד מאוד להכניס אותם, כן. אם מישהו לקח את הלוחות, לאן הוא רוצה להחזיר אותם?
למשכן.
למה למשכן? הוא צריך להגיע מהר מאוד למשכן. למה? איפה הלוחות היום אתם יודעות? איפה הלוחות היום? בהר הבית. איפה? אי שם בתוך הר הבית. ככה התנ"ך כותב שחזקיהו המלך הכין כבר שלמה, כששלמה אותה בנת הבית, הוא בנה מחבו. מאוד 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 נסתר בהר הבית. כשיבוא יום, שם יחביאו אותו. וכשחזקיהו המלך ידע שיש מצור, כשהוא בנה ברכת השילוח, הוא הכניס את הלוחות. רוקן את קודש הקודשים והכניס את הלוחות לבית שני, לא ידעו איפה זה, זה נשאר מוחבא, עד היום זה מוחבא פשוט בהר הבית. גם במשכן שילה הכינו מחבור רציני רציני לעת צרה, אם חס וחלילה יבוא אויב, לא לתת ללוחות לכל ידיים של אויב. אז אם האיש הזה באמת לקח את הלוחות, אז הוא רץ בשיא המהירות. הוא חייב להגיע מהר 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 למשכן שילה כדי שיחביאו את זה. לפי דעתי בגלל זה הפלישתים הרסו את משכן שילה. הם כעסו, כעסו, הם הגיעו בטח למחרת, אחרי יומיים, וחרשו, וחפרו, וחיפשו, ולא מצאו. באמצע זה נהרס, פירקו את כל הקירות. מי שרואה את הלוחות, מה הוא עושה? אז מה הוא עושה? למה? כי מה? זה אומר שיש 30,000 הרוגים. למה זה אומר שיש 30,000 הרוגים? בגלל שמלחמת יום כיפור, בקרב על כיבוש של חרמון, נהרגו בערך 80 חבר'ה מגולני. כי הסורים ישבו למעלה, איפה שאתם גולשות, שם ישב הקומנדו הסורי עם מכונות ירייה. והחבר'ה של גולני לא היה להם רחבן, הם היו צריכים לרוץ בעלייה, וזה שטח השמדה. מי שנרץ שם, אין מה לעשות. ועוד אחד קפץ, ועוד אחד נהרג, ועוד אחד קפץ, ועוד אחד נהרג. הם לא למדו בשבי חברון קודם, ולא למדו אורות הקודש, ולא... נצח ישראל של מערן נפרג. והיה יש שם אחד שקוראו יוסי מסס, כדאי לכם לראות 10,000. בחור מאוד מאוד פשוט. מאוד מאוד פשוט. לא למד אורות הקודש, בסדר? נגיד. ופתאום, בשלב מסוים, פתאום תפס את המאג, ורץ בטיל, איזו פריצה מטורפת מלמעלה, עד למטה, כשהקומד עשרו אותו, נבלו ורחו ו... אז שאלו אותו, מה אתה משוגע? ככה רצת, יורים עליך, איך רצת? למה עשית את זה? אז הוא אומר, המפקד שלי אמר לי שהחרמון זה העיניים של המדינה. אז מה יכלתי לעשות? מה, לא יהיה למדינה עיניים? במלחמת יום כיפור, הצבא המצרי עבר את תעלת סואץ, העביר אלפי טנקים לצד הזה, ובצד הישראלי לא היה טנקים בכלל. אז קראתי פעם את הספר של הרמטכ"ל של צבא מצרים מלחמת יום כיפור. והוא מאוד מאוד כועס על הגנרלים הישראלים, למה? הוא אומר לי, יש 500 טנקים בגזרה, והמצרים והישראלים שולחים מולי טנק אחד, שני טנקים. עבוד, מה אתם סתם? ברור שהם ימותו תוך כמה דקות, מה אתם סתם? 500 טנקים, הטנק אחד יפוצצו אותו, יגמרו אותו, בשביל מה להראות את החיילים שלכם? אבל הרמטכ"ל של צבא מצרים הוא לא מבין. הוא לא יכול להבין שמה? שאף גנרל ישראלי לא אמר לחיילים האלה להסתער. אתם לא החיילים האלה הסתערו? בכל טנק ישו ארבעה חבר'ה. ומה הם עשו במנוחה שלהם? אני לא בטוח שהם למדו אורות הקודש. בסדר? אני גם לא בטוח איזה שירים הם שמעו ועל מה הם דיברו. אבל כשהם ראו 500 טנקים מצרים עוברים את התעלה, אז הם חשבו שהבית השלישי הולך לנו. ולכן הם אמרו אחד לשני, חבר'ה אין ברירה, אנחנו מסתערים עליהם. מה הסיכוי שלהם? 0.0. הולכת להיות שואה שנייה. אם מישהו לא יעצור אותם, אז הם ישרפו את תל אביב. אתם כבר יודעים מה הם עושים. הם הראו לנו בשמחת תורה. אז עוד ארבעה חבר'ה ועוד ארבעה חבר'ה. אתם רוצים לדעת מי זה ארבעה חבר'ה האלה? בהר הרצל, בחלקה למטה. מתחת לחלקות האלה. יש שורות ארוכות, 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 זה החבר'ה האלה. שעוד אחד קפץ ועוד אחד קפץ, כי הבית השלישי הולך לנו. ויש גם גולנצ'יקים שלוקחים לנו, לוקחים למדינה את העיניים. עם הלוחות ביד של החייל הזה, סימן שהפלישתים שבו את הארון. סימן שמה? סימן של 30,000 הרוגים. למה 30,000 הרוגים? כי איזה חייל ישראלי יסכים שהלוחות יפלו בשבי? כי יש הרבה בעיות והרבה ביקורת. ברגע שמבינו שהלוחות הולכים לפעול בשבי, אז עשרות אלפי מתאבדים הסתערו. אמרו, ימות העולם, לא ניתן ללוחות לפעול בשבי. אנשים מוסרים את הנפש על הרבה הרבה פחות מזה. זה הדבר הכי קדוש בעולם, זה הדבר הכי יקר בעולם. זה הכתובה, זה טבעת הקידושים. זה עומד כקשר בין ישראל לאלוקיו. לכן אנשים פשוטים מאוד. הקרב היה עבוד. ועוד נפלו, ועוד נהרגו, ועוד נהרגו, ולא הפסיקו. יש כאלה שברחו הביתה, אבל כל מי שהיה שם לא ויתר. לכן יש מספר כזה זוועתי, זה המלכודת שאי אפשר להיחלץ ממנה. כמו הטנקים הישראלים, כמו יוסי הזה מגולני, הם לא יסכימו לוותר. זה ברור, מה ברור? לכל אדם מישראל, שאם הלוחות בידיים של איש הזה, סימן שאהרון נפל בשבי. ואם אהרון משה פרי, סימן שהלך עלינו, הלך עלינו. אז כל מי שרואה את זה מהבית השמיעות. אז חז"ל כיוונו לעומק דעתך, ואמרו שהאיש הזה מביא בידו את הלוחות. זה כתוב פה? זה לא כתוב, נכון? אבל זה ההסבר היחיד לפרק. ההסבר היחיד לכל הקשיים בפרק זה שאיש אחד חטף את הלוחות ורץ דרך. זה מסביר למה כולם צרפו, זה מסביר למה הוא רץ, זה מסביר למה אלי לא מביא, זה מסביר מאיזה מרחק אלי יושב שם, נכון? אז זה לא כתוב, זה עונה על כל השאלות. אם את יודעת את זה, את מבינה את כל... מי שקורא את הפרק ואז כתוב, שאול הביא את הלוחות, מאיפה חז"ל הקריצו את זה? מאיפה הם המציאו את זה? באמת קוראת לאט לאט, נסה להבין. את רואה שחז"ל, את מאמינה תמיד, את רואה שחז"ל גם הוא זה שאול. מי אמר אם זה שאול? גם את זה ננסה להסביר. אבל בואו רגע, יש משהו לא הסברנו. לא הסברנו את השיח בפסוק תדבב בין האיש לבין אלי. ויאמר האיש אל אלי, אנוכי בא מנחה ואני אומר לך נעשתי היום. ויאמר מי הדבר מי? מה האיש הזה אומר לאלי? האיש הזה מותש, מפורק, הוא רץ 40 קילומטר אחרי שני ימי קרב. אז אלי שואל אותו מה הדבר, מה הוא אומר? בואו ננסה לחשוב שהוא באמת אמר לו את התשובה. זו תשובה מלאה. בסדר? בואו לא חושב שיש איזה מבולבל וחסר לו סוכר בפחמימות. אז מה התשובה של האיש הזה? אלי שומע צרחות, 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 צרחות. הוא אומר לו מה זה, אז מה הוא אומר לו? מה הוא צריך להגיד לו? אלי אומר, אני לא מבין, ואז הוא אומר לו, נעש ישראל לפני פלישתים, מגפה גדולה הייתה בעם. לבנה את החופני ארון אלי כאילו ככה, הוא לא הספיק לך המשפט, ואלי מת. מה הוא הולכות אצלי? אולי הוא לא מת. אבל האיש הזה לא רצה לענות ככה בהתחלה. האיש הזה אומר, אנוכי הבא ממך, אני אומר לך לך ציון. אתם מבינות מה הוא אומר? מה אתם לא מבינות? משהו לא ברור פסוק ט' ז' בתשובה של האיש הזה?
שאומר פעמיים,
נכון. יש עוד משהו לא ברור? בעברית, אתם מבינות בעברית? מה זה מערכה? זאת השאלה. מה פירוש? הוא בא ממערכה. מה זה מערכה? מה פירוש המילה מערכה? אני אגיד לכם למה אתם לא שואלות את זה. כי מערכה זה שדה קרב, נכון? אבל פעם זה להוצאת הספרים של ישראל ויתרון, קוראים הוצאת מערכות. אלוקי מערכות ישראל, נכון? יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, מערכה זה שדה קרב. למה מערכה זה שדה קרב? מאיפה המצאנו שמערכה זה שדה קרב? הביטוי מערכה לא מופיע בתנ״ך עד עכשיו בפנינו. הביטוי מערכה מופיע בתנ״ך רק ביחס למערכת לחם הפנים. הוא מופיע פה בפרק שלנו כמה פעמים, והוא מופיע עוד פרק בהמשך הספר, נראה את זה בהמשך. אבל מה הפירוש הביטוי מערכה? זה לערוך. מה זה לערוך בעברית? מה הפירוש המילה לערוך? לסדר. מה זה לסדר? כמו שולחן ערוך. השולחן ערוך? הכוונה השולחן מסודר. מה הכוונה השולחן מסודר? המפתח הזה מסודר לפי דעתכם? הוא מסודר או מבולגן המפתח הזה? לא רוצות להגיד? הכוס הזאת מסודרת? מה אני מתכוון בשאלות שלי? ברור לך אתה, אדוני, אני מבין מי איך העולם שייכו לי.
לא הייתי
צריך
להיות הרבה דברים בשביל
שלי? כן, נכון. בשביל לסדר צריך הרבה דברים. רון קוס לא יכולה להיות מסודרת, לא יכולה להיות מבולגנת, אבל השולחן הזה יכול להיות מסודר, יכול להיות מבולגן. השולחן הזה מסודר או מבולגן? מה? זה מסודר או מבולגן? תלוי מה, נכון? תלוי מה, ומה זה תלוי? מה את רוצה שיהיה פה? אם את רוצה שיהיה פה חדר לימוד, אני מסדר בצורה מסוימת. אם את רוצה שיהיה פה חדר אוכל, תסדרי את הכל בצורה אחרת. סדר, המילה סדר פירושו של דבר עיקרון שלפיו צריכים להסתדר הרבה מאוד פרטים. לקחת הרבה פרטים ולתת להם תוכן אחדותי אחד. אז אם אני רוצה שיהיה פה חדר אוכל, אז כל השולחנות צריכים למקום אחר, והספר למקום, והצלחות מקום אחר. אם את רוצה שיהיה פה אולם ריקודים, אז בכלל כל שולחן צריך למקום אחר. ואם את רוצה כיתת לימוד, אז בכלל כל דבר צריך למקום אחר. שאלה מה התפקיד, ולפי התפקיד אנחנו לוקחים את כל הפרטים ו... סדר זה מערכת יחסים. איפה הכוס, איפה הכפית, איפה הסלט, איפה המפית, איפה... מערכת יחסים, נכון? אז למה קוראים שדה קרב מערכה? לא קורה, עד הפרק שלנו לא כתוב בשום מקום בתנ״ך ששדה קרב זה מערכה. זה פעם ראשונה בתנ״ך. אנחנו יודעים שעם ישראל יצא למלחמה לקראת פלישתים, נכון? פרק ד' פסוק א', ככה כתוב. ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה. למה ישראל יצא לקראת פלישתים למלחמה? החמאס יצא לקראת ישראל למלחמה, נכון? היה כדאי לו? כן, כנראה שלא. ברוך השם. כי הוא לא חשב מה יקרה בסוף, הוא לא חשב מספיק מה היה מכיר. כשהוא היה בטוח שעם ישראל זה מה שאמרו לו בחדשות. הוא שמע חדשות, הוא האמין להם. בחדשות אמרו שאנחנו מפורדים, נכון? ככה אמרו בחדשות. חדשות אמרו שאנחנו סרבנים ואין אחדות ואין אהבת ישראל. אז הוא האמין למה שכתוב בכלל, הוא רוצה מלחמה והוא רק התחיל לשנות את המחיר בעזרת השם. שיוטה שיושמד כולו. אז עם ישראל יוצא לקראת פלישתים, אם נפסיד, מה יקרה לנו? וואי וואי וואי, מה יקרה לנו? אם אנחנו יוצא למלחמה והאויב ינצח, וואי וואי וואי. הם לא כמו צה"ל, הם הולכים ביותר אכזריות ביוגב. אין תינוק ותינוקת שלא ישמעו מחיר כבד מאוד 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 מאוד. אז אם ישראל יוצאת לקראת ישראל לקראת פלישתים, זה לא מלחמת הגנה, מלחמת הגנה אין לך ברירה. מלחמת התקפה עם צה"ל יוצא מלחמה, סימן שהוא, כל צבא שיוצא מלחמה, סימן שהוא בטוח שהוא ינצח. סימן שהוא עשה חשבון וראה שהוא הרבה יותר, למשל הרבה יותר חיילים. לכן עם ישראל לא מבין איך הוא הפסיד. למה נגפים עם השם היום לפני פלישתים? יש כל כך הרבה חיילים לנו, כנראה יש גם מוטיבציה. אז למה הוא הפסיד? יש לכם רעיון למה הוא הפסיד? האיש הזה מסביר למה הוא הפסיד. מה האיש הזה אומר? האיש הזה אומר, אנוכי הבא מן המערכה. ואני נסתי, נסתי זה כמו עכבר, נכון? ברחתי, כמו פחדן ברחתי, מהמערכה. מה זה המערכה? בואו תפתחו פרק ד' פסוק א', עוד פעם. ויצא ישראל לקראת פלישתי מלחמה, ויחנו לאבן עזר ופלישתים חנו באפק, ויערכו פלישתים לקראת ישראל. מה זה ויערכו פלישתים לקראת ישראל? ישראל לא ערכו, רק פלישתים ערכו, נכון? מלחמה, באים הרבה חיילים מהצד הזה, באים הרבה חיילים מהצד הזה, וכל אחד מטפל על השני ומנסה לרצוח אותו. זה קומה אחת. הפלישתים פיתחו פה קומה נוספת. קוראים לזה מערכה. מערכה זה לקחת 600 חיילים בערך. כן? זה 3,000 פעמים. ולאמן אותם שנים ארוכות. מאמנים אותם על סדר. הם לא 600 אנשים מתנפלים, מה פתאום? הנדסת אנוש. מה עושים למשל? השורה הראשונה זה אנשים שיש להם מגנים כאלה גדולים, כל אחד מחזיק בשתי המגן. שורה השנייה מאחוריהם עומדים אנשים עם חרבות שהם דוחפים דרך המגנים. שורה השלישית עומדים אנשים עם חניתות ארוכות שהם דוחפים דרך. שורה הרביעית יש אנשים עם מגנים כלפי מעלה, כי יש חיצים. השורה החמישית יש אנשים עם חיצים, שיורים. עכשיו זה מרובה כזה, ובשריקות ובדגלים, מרים את דגלים, טח, היא את המקום את הפירמי, את גברת, בום! הם עובדים כמו מכונה, שכל חייל הוא בורג במכונה. מכונה מתואמת להפליא, איך זה אפשר להשיג את זה? על ידי חיילים מקצועיים, שמתאמנים על זה הרבה מאוד שנים. בלילה, בבוקר, אין סוף תרגילים, כל אחד יודע בדיוק במה הוא הכי טוב. 600 חיילים כאלה יכולים לנצח כמה? אלפי אלפי חיילים. וזה לא כמותי. כי זה נהיה מתחם בלתי חדיר. כמה אנשים שהסתערו על דבר כזה, זה לא יעזור להם. ככה היוונים והרומאים כבשו את העולם. היה להם לגיונות או קוהרת, היה להם מערכה. הם לא לקחו רק הרבה חיילים ואמרו להם מוטיבציה, זה לא עוזר, אתם יודעות. אם יש למישהו מוטיבציה מאוד גבוהה, אבל יש לו חניתות ולצד השני יש טנקים, אז המוטיבציה לא תעזור כל כך. בסוף הטנקים ינצחו כנראה. עם ישראל יוצא למלחמה, והפלישתים לא יוצאים, הפלישתים נערכים. כתוב, יערכו פלישתים לקראת ישראל. ועם ישראל מובס, והוא לא מבין מה זה, הוא אומר, למה נגפנו השם? אבל כשאלי שואל את האיש הזה, מכל ההמון, אז מה האיש הזה יכול להגיד לו? יכול להגיד לו חדשות, נכון? הוא מנוי לאיזה קבוצת וואטסאפ שיש לנו חדשות. חדשות מסמכות, פחות. פה יש חדשות מעציבות מאוד. הוא יכול להגיד לו, תשמע, הבן שלך נהרג, הרורה מאמין שהוא נהרג, למה הוא לא אומר את זה בהתחלה? מגפה גדולה הייתה באה, הוא יכול להגיד לו כל מיני דברים, נכון? למה הוא לא אומר לו את זה? אתם יודעות מה קורה בפסוק תזיין, לפי דעתי, נפגשים שני אנשים מהענקים שקמו אי פעם בהיסטוריה. בתחילת פרשת ויגש, יוסף ויהודה נפגשים, כי יהודה לא יודע זה יוסף. אבל הבן של לאה נפגש עם הבן של רחל. וזה קורה גם פה, פסקו דיין. איש בנימין זה בן של רחל. ואלי הוא כהן, הוא בן של לאה. נפגשים שני אנשים ענקיים, ענקיים, אני חושב. אלי הוא הכהן הגדול, אלי הוא איש אלוקים קדוש. הוא רוח הקודש, הוא בן של לאה. הוא נפגש עם איש בנימין. הוא אומר לו, למה כולם צועקים, נכון? אז מה אומר לו איש בנימין? הוא בן של רחל, הוא משיח בן יוסף, מה הוא אומר לו? הוא אומר, מערכה, מערכה, מה הכוונה מערכה? למה הוא אומר לו מעצרות? הוא לא אומר לו מה הבעיה, מה הוא אומר לו? הוא אומר, מה הפתרון הוא אומר לו? האיש הזה היה היום בשואה. האיש הזה ראה 30,000 גופות. האיש הזה ראה את צה"ל מתפרק. האיש הזה ראה את אחד הם הכי קודרים, האיש הזה ראה את אהרון הנקים את המשבת. והאיש הזה חושב איך ממשיכים קדימה. האיש הזה אומר, זיהיתי את הבעיה. אני מבין למה זה פה. כשאלי שואל אותו, מה הוא עכשיו התחיל לספר לו סיפורים, יחמס, כל מיני פיקנטיה, כל מיני סרטונים מצחיקים כאלה. מלך נפגש במלך. מה זה מלך? מי שחושב על ישראל, לא משנה מה התפקיד שלו. מי שתופס אחריות, מי שמאמין בעם ישראל. האיש הזה, הצעיר הזה, מספר למנהיג של עם ישראל, הבנתי את הבעיה. אני יודע למה הפסדנו. למה הוא מנתח מהבעיה? כדי לתת מאמין. הובסנו לפני פלישתים. אז יש כאלה שיגידו מה המענה, למה נגפנו השם, למה נגפנו לפני פלישתים? מה התשובה? שתי תשובות יש. תשובה אחת, לא היינו צדיקים. לא היינו צדיקים. אז מה עושים? נהיה יותר צדיקים, נגיד יותר תהילים, נקפיד יותר בקשרות, נתלבש יותר בצניעות. נהיה צדיקים, זה יפתור את הבעיה, זו תשובה אחת. מי עונה את התשובה הזאת? בדרך כלל הבנים שלהם. הבנים של רחל גם רוצים להיות יותר צדיקים, ממש. הם רוצים גם לשמור שבת וגם לשמור על כשרות וגם להתלבש בצניעות. אז מה הבן של רחל אומר פה? אני יודע מה הייתה העבירה שלנו. מה העבירה שלנו הייתה? שלפלישתים יש מערכה ולנו אין מערכה. אני, הוא אומר לו, בחיים לא הייתי בורח כמו עכבר. אבל ברחתי היום כמו עכבר, כי יש לי מערכה, מה אני עושה? אנוכי הבא עם מערכה, אני מוכן לסיים. כשבתוך הגיהנום מישהו אומר מה הבעיה, הוא בעצם אומר מה הפתרון, זאת אומרת שמה האיש הזה אומר בלי מילים? מנצר ישראל, לא ישקר, לא נכון. הכל מתפרק, הכל אבוד. את המחירים על המפלה הזאת נשלם עוד הרבה עשרות שנים כדי. אבל האיש הזה לא שם. האיש הזה לא יגיד אותי לכל אחד, אלא לי. מה? תשמע! עזוב עכשיו, נו. עזוב עכשיו את זה. כולם צומחים, תמיד שאחר אותם. אבל אני יודע איך לחלץ את עם ישראל, יש לי תוכנית לטווח ארוך מאוד. אנחנו צריכים מערכה. בשביל להקים מערכה, מה צריך בשביל להקים מערכה? מה צריך? מי שיתכנן את ה... צריך לקחת מאות אנשים, נכון? לגייס אותם. בצבא קבע. צריך לאתר את האנשים הכי טובים, החיילים הכי טובים, מאות, אולי אלפי אנשים. יש להקים כמה גדודים. וצריך לדאוג להם למשכורות ולאוכל. כמה עולה יום מלחמה היום, אתם יודעות? מיליארד שקל. המשכורות למילואימניקים, והאוכל. חוץ מהנשקים, לא, זה בתוך המיליארד. צריך סכומי עתק בשביל צבא מקצועי. צבא לא מקצועי, לא צריך סכומי עתק. עושים טירונות קצרה לכולם, וכשיש אזעקה, כל אחד תופס את האקדח שלו ורץ. או את החרב החלודה של סבא ורץ. אני רוצה צבא מקצועי, זה צריך להיות משקול, צריך להתאמן. להתפרנס את המשפחות שלהם. הנשק של צבא כזה זה הנשק הכי יקר. אתם יודעים, הדברים הכי יקרים בעולם זה נשקים, תמיד. כי את לא רוצה להפסיד בגלל שלך היה חרב שלא שווה. לוקחים את הפלדה הכי קרה, תמיד זה ככה, תמיד זה ככה. והיום עולה מיליארדים הנשקים, אה זה עלה. בשביל להקים מערכה צריך מה? צריך מלך. צריך מדינה. כי בשביל לגייס אנשים צריך מישהו איזה כוח לגייס אותם. לכפות על אנשים, לכפות לאתר בכל ה... לשלם למשכורות, שלם למשכורות זה הרבה כסף, כמה, מה צריך בשביל הכסף? צריך מסיר. לקנות להם נשק צריך ניסים, בשביל פקודות, עיראקיה, צריך ניסים, צריך מלך, צריך מדינה. כשהוא אומר מערכה הוא מתכוון מה? מתכוון, גמרנו הפלנגות, עכשיו צריך להקים מדינה. הוא אומר, צריך להקים מדינה, יש פה מישהו שאומר צריך להקים מדינה. אז יש שני חלקים לפרק, חלק אחד זה חלק של שואה, עם ישראל מובס, מפורק, עלוב, מבוזה. וחלק שני בתוך החושך הגדול זורח, כוכב קטן, בהמשך נראה איזה כוכב לבן. שהוא, הדבר הכי שאפשר לדעת, שהוא מאבד את ההשתנות. הוא מתפקד, הוא מתפקד בשתי רמות. א', הוא מבין מה קורה, הוא מזהה, הוא מנתח. איפה הוא היה בשדה הקרב האיש הזה? איפה הוא היה? בתוך של התוך של התוך, איך אני יודע? הוא אומר, גם שני רמות המתו, חבר נכנס, מי אמר לו? במבזק הוא שמע. הוא ראה בעיניים. איפה חופני ופנחס מתו? על הארון, הם נחמו על הארון. לא יצאו לאחר. הוא היה בתוכו של התוכו, בתוך שדה המערכה, בתוך המלחמה, בתוך האין סוף של הייאוש, הוא א' או ב', הוא אומר להם, תשמעו, אלי לא מבין מילה. אני, כשהאיש הזה מדבר איתו, אלי לא מבין מילה. למה אלי לא מבין? הוא אומר, מה הדבר בני? לא הבנתי. למה הוא לא מבין? כי הוא בן של לאה, הוא לא בן של אותו. מערכה, לא מערכה, אצל אלי יש פתרון אחד, מה? שלושה פתרונות. תורה, תורה ותורה. זה מה שהוא אומר. ארון האלוקי. אני הבן של לאה, ואני יודע. הישועה שם זה להוסיף קדושה, להוסיף קדושה, להוסיף קדושה. הוא צודק. אבל זו השפה שלי של בנימין, יש בנימין דרך חילית. וחילית אומר מוסיפים קדושה, איך מוסיפים קדושה? מקימים מלכות. גם לנו תהיה מר, זה להוסיף קדושה, זה לעשות רצון השם. איש בנימין מבין שאלי לא מבין מילה. אז מה קורה? בפסוק י"ז, אתם זוכרות שהוא עשיתי להיות איש? הוא נהיה מבשר. כי עכשיו הוא מדבר בשפה של אלי, לא בשפה שלו. אתה לא מבין, טוב, אני מתחמם. אז מפגש של שני אנשים מנקים, איש, אלי מבין שיש פה איש גדול. הוא אומר לו בני, הוא לא סתם אומר לו. הוא אומר, אני לא מבין מילה. אבל אתה ענק, משהו באלי מבין שיש פה נשמה ענקית, אני יודע זה קשה. אז מה נשאר לנו? נשאר לנו שני דברים. דבר אחד נשאר לנו זה להבין איך הוא לקח את הלוחות. אם 30,000 הרוגים לא הצליחו, איך הוא לקח את הלוחות? מה עושה הקוספוקס? האמת זה פחות מרכזי. תראו, כתוב לנו שני דברים. כתוב לנו שמדיו קרועים. אז מה אנחנו יכולים להבין מזה? שני דברים. דבר אחד שהוא לא מדהים. זה לא כל כך פשוט, למה? כי לפלנגות אין מדהים. אם יש יום קרב וצועקים לכולם, תבואו מהבית מהר, אז מה הם לובשים? כמו כיתות כוננות, נכון? כיתות כוננות הולכות לקרב, מה הם לובשות? אם הוא בא מסעודת שבת, הוא לומש לבני שבת. אין מדים. מדים יש רק לצבא מקצועי. אז מאיפה יש לאיש הזה מדים? והמדים האלה קרועים. למה הם קרועים? זה לא חשוב, זה חשוב שמעניין אותי שהם קרועים, נכון? אז מאיפה יש לו מדים? קרועים. איך הוא לא לקח את הלוחות? הוא לא לקח את הלוחות באוקוס פוקוס. הוא לא לקח את הלוחות בכוח. למה? אין לו סיכון. כי כל הצבא הפלישתי על הלוחות. על זה נהרגו 30,000 אנשים. אולי הוא?
גנב מדים של הפלישתי.
גנב מדים. מאיפה הוא גנב מדים? מהארון? היה ארון עם מדים והוא לקח אותם? אז מאיפה? הוא הרג מישהו. שמישהו אחר הרג אותו. ואז מה קרה למדים של זה שהרגו אותו? הם היו קרועים. ממה הם היו קרועים? מהחרב שדחפו לו בתוך הגוף, נכון? אז הוא התחבא מאחורי איזה סלע, נפשית חייל פלישתי מהמדים שלו לבש אותם ומה הוא עשה? זה עוד לא מספיק. אז כולם חשבו שהוא חייל פלישתי עכשיו. כן, מה הוא עושה? מה הפלישתים עושים? איפה הפלישתים? הפלישתים ניצחו. ומה יש להם בידיים? את הקמיה, הכי גדול בעולם. אז מה הם עושים כשהם קיבלו את הקמיה? מה הם עושים? רוקדים איתו, משתוללים איתו, מראים לכולם. בא איזה חייל פלישתי פותר, כל הפלישתים שואגים. כל אחד אומר, תביא לי, תביא לי, נכון? בא איזה בחור מוזר, לא מוזר. מדים שלו חתכים עם דם, הוא גם רוצה קצת. לוקח את הלוחות, עושה כאני בערך, מה שאת אומרת, אני לא יודע. עושה ככה, ככה, עושה סריצה מסביב, ופתאום אף אחד לא מבין, שח! רץ הצידה. מסתכלים נו ונים, ואז אחרי שלוש שניות אומרים, הוא עבד עלינו, רואים אותו מסתער לעבר הערים. יש לו פור כבר של איזה 50-80 מטר. וכל המחנה הפלישתי מטורף מכעס. אולי זה היה ככה. כי כתוב שיש לו מדים שלנו. זה היה בעורמה, בתחכום, זה מה שמשנה. גם אני חשבתי כמוך, אבל יכול להיות זה היה יותר מתוחכם. למה זה חשוב זה היה בעורמה ותחכום? למה זה חשוב? כי הוא לא מאבד את צלילות המחשבה, הוא לא נכנס לפאניקה. הוא נמצא בגיהנום והוא חושב קדימה, הוא חושב קדימה. הוא מאמין בנצח ישראל, הכל אבוד, הכל זוועה, הכל קשה. והוא פועל בעוצמה, בתחכום, במבט קדימה, ולומד, והוא לא מתייאש. כשהוא מזהה את הבעיה, הוא לא מתייאש, הוא יודע שיהיה פתרון. אז הוא מלך האיש הזה. איך קוראים לו? לא משנה, מה התפקיד שלו יכול שהוא עובד ניקיון? מה זה משנה? ככה עובד מלך. אז מה נשאר לנו להסביר? מי אמר שזה שאול? נכון? יש פה שאלה יותר גדולה, מה? למה זה לא כתוב? אם זאת הדרך לתרץ את כל הקושיות בפסוק, אז למה חזל? אז חזל אומרים זה חטף את הלוחות, עוד שהוא לא קודם לו. אז תכתבו את זה, למה לא כותבים את זה? איזה צריך שיעור שלם בשביל זה? אז החלטנו לצ'פר אתכם, לתת לכם הפסקה ארוכה היום. כל טוב.